שלום לכולם. מאוד יפה לראות שפרשת ויצא ופרשת וישלח זה זוג הפרשות של יעקב אבינו. כאשר פרשת ויצא היא מדברת על הלילה של יעקב, ופרשת וישלח מדברת על היום של יעקב. וכמובן שהכוונה היא שבפרשת ויצא יעקב נמצא בלילה הזה הגלות, פרשת וישלח יעקב נמצא בארץ כנען שזה הגאולה, שזה היום. והדבר הזה רמוז בפסוקים. בתחילת פרשת ויצא נאמר, ויצא יעקב מבאר שבע ויפגע במקום וילן שם כי באה השמש. ופרשה שלנו, אז כביכול השמש שקעה בפרשת ויצא, ויעקב נכנס לתוך הלילה הארוך. ויעקב בפרשה שלנו מגיע, אפשר להגיד, אולי לשיא הלילה, כמו שנראה. אבל בתחילת הפרשה, אחרי שהוא נפגש עם עשיו, כתוב, ותזרח לו השמש כאשר
זה נראה לי
בפרק למדת פסוק למדלף, ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל. ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל. השמש זרחה לו, כלומר עלתה השמש, והוא נכנס לעשות את המסע בארץ ישראל. אז זה יפה לראות שכאילו כביכול כל פרשת ויצא זה לילה אחד ארוך. אפשר גם לראות שפרשת ויצא אין בה פרשיות פתוחות וסתומות. שמתם לב לזה פעם? בעל קורא שם לב לזה. שמת לב לזה?
לא.
אוקיי. ולא קראת את פרשת ויצא?
ויצא לא קראתי.
לכן לא שמת לב. אבל פרשת ויצא... מה? בדיוק. כי זה לבן וזה אותו אחד. לבן ובילם זה אותו אחד. יש כאן צפיפות, שעת סכנה, לא מפסיקים. לילה יורד על יעקב אבינו. אבל פרשה שלנו, יעקב אבינו במעבר יבוק, אז אמרתי שהייתי, שכחתי פסוק אחד. לפני הפסוק הוא יזרח לו השמש, הופיע הפסוק אחרי שה... שלחני כי עלה השחר. כאשר המלאך בוכה ומתחנן ליעקב, שלחני כי עלה השחר, אז יש בזה רמז, עלה השחר על יעקב ואזרח לו השמש, והגענו מהגלות, מהלילה, מהחושך, אל יומו של יעקב. בסדר? ופרשת וישלח היא פרשה שיש לה ניחוח מאוד ארץ ישראלי, מכיוון שהיא יעקב עושה בה טיול. ממש יעקב פה בפרשה, אפשר להגיד כמעט, מייסד שביל ארץ ישראל, שביל ישראל. היום יש יש כזה מושג חביב שנקרא שבי ישראל, שבו הולכים את הארץ מהחרמון ועד אלת, והפרשה שלנו יעקב מייסד את שבי ישראל. הנה אתם יכולים לראות במפה שהבאתי לכם, איך יעקב, אתם יכולים לראות איך יעקב יורד מהגלעד, שזה גם ארץ ישראל, יהיה עוד מעט, בעזרת השם, ברשותנו. יורד מהגלעד אל היבוק, ושם הוא מסתובב באזורי פנואל ומחניים, מגיע לסוכות, שזה באזור מחולה, כן? ומשם הוא עולה לשכם, לבית אל, לבית לחם. חסר פה מקום אחד שלא סימנו אותו פה, מגדל עדר, עד שהוא מגיע לחברון. ממש טיול, הייתי מאוד רוצה להצטרף לטיול של יעקב. בכל מקום קוראים דברים. נכון, בסוכות הוא בונה דיר, בשכם הוא קונה חלקת אדמה, ואחר כך שמעון ולוי מבצעים פעולת חילוץ לחלץ את השבויה. בבית אל הוא בונה מזבח, הוא קובר את דבורה. בבית לחם הוא נפרד מרחל. במגדל עדר הוא חווה חוויה מעורפלת שקשורה למעשהו של ראובן, והוא מגיע לחברון. תלאות רבות עוברות בדרך הזאת.
איפה קורה
ראובן? מה?
ראובן, איפה זה
קורה? מגדל עדר.
במגדל עדר, בצומת הגוש, בגבעת עוז וגאון, לפי איזשהו הערכה. והמסלול הזה של יעקב הוא מאוד מאוד לא ברור. ממש לא ברור. מכיוון שאנחנו מתמלאים בפליאה עצומה. מה רואה יעקב ללכת ולטייל בשביל ישראל הארוך הזה? הרי נאמר על יעקב בסוף פרשת ויצא, לבן אמר את זה, אבל זה כזה יפה לשמוע את זה, אל תגידו לי שזה לא פסוק יפה. כתוב בפרק למד א', פסוק למד, מאשים לבן את יעקב בהאשמה שהייתי מאוד רוצה להאשים אתכם. ואתה, אומר יעקב ללבן, הפוך, אומר לבן ליעקב, מאשים לבן את יעקב, וכך אומר לבן ליעקב, ואתה הלוך הלכת כי נחשפת לבית אביך. איזה יופי שהביאו, האשימו אותי פעם. נחשפת לבית אביך. למד א' למד. זאת אומרת שיעקב אבינו נחשף לחזור הביתה. הביתה זה לחברון. אז למה יעקב אבינו מתעכב עיכובים כל כך רבים? מדוע הוא בונה דיר למקנה בסוכות? דיברנו על הדיר הזה. מדוע הוא קונה חלקת אדמה בשכם ומסתבך? מדוע הקדוש ברוך הוא צריך לעורר אותו ולומר לו, קום עלי בית אל ותעשה את הנדר שלך? כאילו נראה שהתורה רוצה לדבר פה על ההחמצה של יעקב, כי אתם יודעים, סתם, כמה כמהה והשתוקקה רחל לפגוש את יצחק. היא שמעה עליו כל כך הרבה סיפורים. 20 שנה ומעלה, היא שמעת סיפורים על יצחק, והיא, אתם יודעים מה, מרחק מקבר רחל לחברון? אתה עושה את זה בריצה, מי שיש לו כושר. וזה כאילו תיאור של החמצה. ועוד החמצה שמרומזת בפסוקים. אהבת רבקה ליעקב. בטח יעקב ורבקה כוח חיכו למפגש. והנה, שוב, כשיעקב הגיע לחברון, הוא פוגש רק את אבא יצחק. את אמא רבקה הוא לא פוגש שם. איפה היא? לא כתוב כלום. יש אומרים שמותה של רבקה נרמז במותה של דבורה מעינקת רבקה באלון בחוט. אז נראה כאילו התורה רומזת על ההחמצה והאיחור להגיע אל בית אבא יצחק בחברון. אז באמת למה האיחור הגדול הזה? זאת שאלה מרכזית. כדי להעצים את השאלה הזאת, נשאל עוד שאלה. פעמיים בפרשה, או נתחיל להתבונן, פעמיים בפרשה, יעקב נפרד מעשיו. בתחילת הפרשה, יש סיפור גדול וארוך שכולם מכירים אותו. יעקב מתכונן, מתפלל, שולח מתנות וכולי, נפגש עם עשיו. יש שם דיבורים נימוסיים שהם ספק של אהבה, ספק של נימוס. מה שנקרא יעקב נפרד מעשיו באיזשהו פרידה מורכבת כזאת. זה בסיפור של תחילת הפרשה. בסוף הפרשה יש פרידה מספר 2. אני לא ברור מה היחס אליה. בסוף הפרשה כתוב, פרק למדבר, כתוב ככה, נקרא לפני כן, כתוב בפרק למד ה' פסוק כף זין, סוף סוף ויבוא יעקב ליצחק אביו וממרי קריית ארבע חברון. יעקב הגיע אל בית אביו. מיד אחרי זה כתוב, ואל את ילדות עשיו, בפרק למדבר. ושם כתוב, בפסוק וו, למדבר וו, ויקח עשיו את נשיו, ואת בניו, ואת בנותיו, ואת כל נשות ביתו, ואת מקנהו, ואת כל בהמתו, ואת כל קניינו. זאת אומרת, עשיו לקח את הכל, עבר דירה, לקח את נשיו, את בניו, את מקנהו, את קניינו, וילך אל ארץ מפני יעקב אביו, אחיו. כן, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו. הלך לו לארץ אחרת בגלל יעקב. למה מה? למה הוא הלך? התורה מסבירה. כי היה רכושם רב משבט יחדיו. יעקב מגיע עם כל הכבודה שלו. עשיו יש לו את כל הכבודה שלו. ולא... ולא יחילה ארץ מגוריהם לשאת אותם. מפני מקניהם. אז עשיו הלך לו. ויש עשיו בהר סעיר. ומאז עשיו הוא אדום. טוב, לא נכנס לשאלה איך בתחילת הפרשה הוא בא מארץ הסעיר. לא נכנס לי שנייה אחת. אבל לפחות, נתעלם מזה. אבל בסוף הפרשה מתואר שיעקב נפרד, שעשיו נפרד ועוזב את עשיו. מה היחס בין שתי הפרדות הללו? וגם סתם מאוד מעניין להבין איך עשיו עזב והשאיר את יעקב בחברון. והרי יעקב הוא כאילו האורח, הוא החדש, הוא הצעיר, ועשיו הוא מבוסס בהתיישבות של למעלה מ-20 שנה, שיעקב נעדר. אז כאילו, איך זה קרה בדיוק הסיפור הזה? זה נראה שזה קרה בצורה פשוטה? לא כתוב שזה קרה. נחזור תחילת הפרשה. הטענה שאנחנו נטען עכשיו, שקראתי אחד ממאמריו של הרב ישראל אריאל מיצהר, שיעקב אבינו בפרשה שלנו, הוא בעצם הולך וקונה את שם ישראל. הוא קונה את שם ישראל. כלומר, יש שמו יעקב, והוא הולך ורוכש לו וקונה במאמץ ובתלאות את שם ישראל. וכפי שנראה, בניגוד לאברהם שהפך לאברהם, שם יעקב לא עזב את ישראל, והוא לעולם יהיה יעקב וישראל, ואף על פי כן, פה הוא קורנה את שם ישראל בפרשה. אז עכשיו בואו נחזור ונקרא את הפרשה מההתחלה, חלקים ממנה. יעקב הוא מעולה בבריחה. כבר פעמיים ראינו אותו בורח. הוא ברח מפני עשיו בהליכתו אל חרן. והוא ברח מפני לבן ביציאתו מחרן אל הר הגלעד. דיברנו על כך שאולי רחל גנבה את הטרפים כדי שיעקב יתעמת ויעמוד פנים אל פנים מול לבן. הגענו לרגע של הפרשה, ואני רוצה אפרש לכם את הסיפור הראשון בהשראת פירושו של הרשב"א. יעקב אבינו מתחיל לרדת מהר הגלעד, כן, מי שנוסע בבקעת הירדן, בחלק הצפוני שלה, מסתכל לכיוון מזרח, ורואה את הרי הגלעד. נחל יבוק הוא ואדי שנקרא הזרקה, שיורד מהרי הגלעד, פחות או יותר, בגדול, כמו שאתם רואים, בקו של שכם. זה באמצע הבקעה. קרוב לגשר אדם, קרוב אני חושב, לא יודע, בדיוק מה מרחק. קרוב לפקק הג'יפטליק, מי שמכיר את המסע הזה. והוא מתחיל לרדת מהרי הגלעד אל ארץ כנען. ואז הוא מחליט לשלוח קבוצה של מלאכים, שליחים, והוא בא ואומר להם, ושיגידו לעשיו, יש לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ושליחה להגיד לנו, מה הוא רוצה להגיד לנו זה לעשיו? למצוא חן בעיניך. אני חושב שרשי פה מפרש פירוש שנראה לא פשט, אבל הוא מאוד פשט. רשי פה מפרש, תראה, לא קיבלתי, אבא בירך אותי בדברים של חקלאות, לא קיבלתי את זה, אני יש לי צאן, אני נודד, אני טיפוס נודד. הוא רוצה בעצם להגיד לו, אני חוזר לכנען, אבל הברכה שעליה הם רבו, זה ירושת הארץ. בעבר דיברנו על זה, לא יודע, פעם דיברנו על זה. אני לא באתי לרשת את הארץ. צון, עבד, שפחה, היינו ברשי פה. כאילו זה קריאת כיוון, לא באתי לרשת במקומך את הארץ. המלאכים, השליחים, הם לא מתואר אם הם נפגשו עם עשיו. מה שכן מתואר, שהם מספרים ליעקב, תשמע, באנו לאחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך ו-400 איש עמו. עשיו הולך לקראתך עם 400 איש. בשביל מה עשיו לוקח 400 איש? האם עשיו, האם בידי כל איש ואיש מ-400 איש פרח? שהוא אמורים לזרוק אותם על יעקב? לא, מיד כתוב, ויירא יעקב מאוד ויצר לו. כלומר, המידע המודיעיני שעשיו הולך עם 400 איש, משמעותו שגדוד לוחמים של עשיו בא לקראתך על מנת להרוג אותך. אלא אם כן אנחנו נפרש שיעקב פחד סתם. לא נראה לי. לא נראה לי שהתורה תתאר את הפחד של יעקב כפחד של אדם שמפחד מהצל של עצמו, אף אחד לא בא, פשוט, זה אמיתי. 400 איש עומדים להתקיף אותך. ואז יעקב חושב מה לעשות. ולמעשה הוא משתמש פה, הוא נוקט פה שתי אופציות. אופציה אחת, חז"ל אומרים שהוא ניגש לדורון, לתפילה, למלחמה. יותר נראה לפרש, על פי ברוח חז"ל, שהוא עושה כל מיני דברים על חוזר בו. הוא מנסה טקטיקה אחת, אבל הוא מתחרט עליה. אנחנו נראה כאן את ההיסוס בעולמו של יעקב. בהתחלה הוא אומר, אוקיי, מה שנעשה זה משהו שהוא מאוד פסיבי. אנחנו נפצל את המחנה שלי לשתי מחנות. זאת אומרת, לא נשים את כל הכסף בארנק אחד, כך שאם הוא יגנב אז הכל יגנב, אלא כנראה שנשים במקום יותר אחורי מחנה מסוים, וכנראה שם יהיו אנשים והילדים. ואילו במחנה הקדמי יותר, נשים אולי את העבדים, ואז הם יתמודדו עם עשיו. אם הם ינצחו, מעולה. ואז הם ינצחו, הם יקראו במכשיר הקשר אל המחנה העורפי, יותר למעלה, בערי הגלעד, בואו, הכל בסדר. ואם יבואו עשיו במחנה אחת ויקראו, והיה המחנה הנשאר לפלטה, כלומר לבריחה והצלה. כלומר עשיו התמודד עם המחנה הזה, ובינתיים אנחנו נביא, כשנראה שנכשלנו, נתקשר ונגיד נפלנו, ואז הם יוכלו לפחות לסגת למקום מרוחק יותר. זה סוג של בריחה. ואז יעקב מתפלל להשם, וכנראה שהתפילה חזקה אותו. ולאחר התפילה הוא מחליט לא להשתמש באופציה הזאת, שהיא אופציה של התגוננות ועמידה במקום. אלא...
מה? אני אקריא את האופציה הראשונה.
אתה שואל בדורון תפילה ומלחמה?
או שזה לא
אומר שזה. אני לא יודע לסנחרם במדרש חז"ל לבין הפשט שעכשיו אנחנו קוראים אותו. צריך לחשוב על זה. יחסית זה מלחמה, כי אתה כאילו מחכה, אבל זה מלחמה מאוד בעמדה פסיבית כזאת. ואז כן, זה אפשר לקרוא למלחמה. תפילה, אחרי התפילה הוא אומר, טוב, לא, הוא מעז, אני אפגש איתו. אבל הוא נותן לו, מישהו ספר כמה ראשי בעלי חיים הוא מביא לו? ספרתי.
בסך הכל?
כן, 540. זה ציר רציני מאוד. 540, מתוכם 400 עיזים וכבשות. שזה העיקר, ועוד ישים ואילים, אתונות וגמלים, גמל זה קדילק, ואתון זה סוברו, וגם כן עיירים, וזה, קיצור, מביא לו רב טוב, ומטרה, זה סוג של שוחד, סוג של, בעצם כאילו, מעלים מס למושל, למי אתה מעלה מיסים? זה מס. זה כאילו אתה קנוע ואתה מס. ואמרת, כל אחד שיבוא, לעבדך ליעקב, למי אתה? לעבדך ליעקב. כלומר, יעקב מגדיר את עצמו כבש וזה. האופציה הזאת...
יכול להיות שזה, לא, למה דווקא? יכול להיות שזה סוג של מתנת פיוס, כאילו.
כן, מה זה פיוס? פיוס זה מס, גם מס מתנת פיוס בתנ"ך. התנ"ך מעלים מיסים, לא לממשלה שלך. מעלים מיסים ל... יש לנו ממשלה שלך, מעלים מיסים, תסתכל בכל התנ״ך, כשבא כובש גדול, במקום שהוא יחריב את בית המקדש, אז הוא נותנים לו מס, קוטצים את הזהב פה, סוג של פיוס, אתה יכול לקרוא לזה פיוס, כן? אבל פיוס מעמדה כזאת. ומסתבר, ואז קורה דבר מופלא. עכשיו אנחנו עושים את פירושו היפה של הרשב"ם. כתוב מאוד מעניין. בפסוק כ"א כתוב, ותעבור המנחה על פניו, והוא לן בלילה הוא במחנה. אז יעקב כנראה רגוע, והוא הלך לישון. מתי הולכים לישון? כשרגועים. ופתאום פסוק כ"ב כתוב, ויקום בלילה ההוא, בלילה ההוא, ויקח את שתי נשיו. כלומר, מסתבר שיעקב החליט שכל המנחה הזאת זה גם לא אופציה. הוא זז ממנה. זה עדיין מפחיד אותו. ולכן הוא מעדיף משהו אחר. במה מומחה יעקב?
בבריחה.
בריחה. והוא הולך לבצע את הבריחה של החיים. שלום עליך, נפתלי. אנחנו בגזרה של כפיר. פחות או יותר. שתהיה בה בעוד 3 חודשים. כמפקד. אז מה הוא עושה? הוא עושה דבר שאי אפשר לתפוס אותו. ויקום בלילה הוא, ויקח את שתי נשיו ואת 6 שפחותיו ואת 11 ילדיו ויעבור את מעבר יבוק, ויקחם ויעבירם את הנחל ויעבר את אשר לו. זאת אומרת, הוא מחליט לקום באמצע הלילה ולחצות את מעבר יבוק. כלומר, לחצות נחל באמצע הלילה. אני לא יודע בדיוק מה כמות המים שזורמת שם היום, מה כמות המים שזרמה שם אז. אני לא יודע, זה לא, לא... אבל גם אם זה לא הרבה מים, זה כנראה מעבר קשה. יש לנו שקוראים לזה מעבר, בתנ"ך מעבר, זה מעבר שקשור בדרך כלל למקורות מים. כן? צריך פה את יחידת יעל. ואין לו את יחידת יעל. הוא עצמו נהיה יחידת יעל. כמו שחזל דורשים, ויקחם ויעבירם ויעבר, חזל אומרים שהוא נעשה כגשר. זאת אומרת, הוא, זה היה מבצע רציני. אבל עם איזה תוכנית זה משתלב פה? זו לא התוכנית הראשונה שכבר נפטרת ממנה, גם לא התוכנית השנייה. אלא אומר הרשב"ם, הוא התכוון לברוח ולהגיע למקום שבו הוא ידלג על המפגש עם עשיו. כנראה, הוא חותר להיכנס לחצות, לחצות את הירדן בלילה, להגיע לכנען, ואיפה שהוא, לעבור את הנתיב של עשיו. לא כך ברור, אבל ככה כותב הרשב"ם, אני מציע לכם, ממליץ לכם, להסתכל פירוש הרשב"ם על הפסוקים האלה. תכננתי להביא את זה על מקום שלי, אבל שכחת להביא את זה, לא משנה. ויקחם, ויעביר את הנחל. ואילו הוא מעביר את כולם, ולפתע, ויוותר, יעקב לבדו. זאת אומרת, כמו שחזל מתארים, הוא מעביר את הדברים, והוא השאיר כמה דברים, ויעקב חוזר לצד השני, בשביל לקחת את הדברים האחרונים, וחזל גם משום מה יודעים להגיד לנו איזה דבר הוא שכח שם, הוא השאיר שם, זה היה קד קטן. קד קטן, אולי חזל ידעו שנקרא את פרשת וישלח שבועיים לפני חנוכה. אז אני חושב את זה באמת, אבל לא משנה. הוא שכח שם קד קטן של שמן. פח קטן, ככה קטן. אז הוא הלך לאסוף את הפח הקטן. חושך. לילה. אם עכשיו היה סרט, אז היה מנגינה. תמיד שאני רואה סרטים כאלה מפחידים, אז אני חושב על זה שכאילו האיש שהולך בשקט ולא יודע שפה מחכה לו מישהו, אז הוא לא שומע את המנגינה שאנחנו שומעים בסרט. כאילו, הוא חושב. אבל יש, אם הייתה פה מנגינה, אז יש שומע פה את המתח. ופתאום, כשהוא מתכופף לשאת את פח השמן, אז, התכוונתי להזמין אותך, אבל פתח אתה עייף. אז, אתה מכיר את זה. אז, פתאום, הוא מתכופף. פתאום, בלי מבחין, פתאום משהו קופס. זה פשוט תופס אותו. מה הוא נסה לעשות לו?
להרוג אותו.
להרוג אותו. ויאבק איש עמו, זה נשמע נחמד, כמו... אבל זה לא נחמד. ויאבק איש עמו, פירוש הדבר, ש... בא איש לרצוח אותו. והאיש הזה היה כנראה מאוד מאוד חזק. ויאבק איש עמו עד עלות לשחר. התיאור של המאבק בין האיש המסתורי לבין יעקב מתואר בספר הושע. ההפטרות פה מתארות, ההפטרות שהשבתות האלה מתארות את זה. המאבק הזה היה מאוד מאוד קשה, ומי ניצח? מה? אז מה שאתה אומר זה מורכב קצת. זאת אומרת, מצד אחד אתה צודק. זאת אומרת, אבל מצד שני, זה לא היה ניצחון, זה ניצחון בנקודות, נקרא לזה ככה. מכיוון שבסופו של דבר, מעמדת נחיתות כזאת, כן, כמו מלחמת יום כיפור כזאת, אתה בא רק בתמימות לאסוף פח שמן, ופתאום את עליך איש ענק, בטח הוא היה כמו מאנשי הגורילות, אנשים ענקיים כאלה, ויעקב נאבק איתו קשה מאוד, קשה מאוד, ובסופו של דבר כנראה יעקב סובב לו את היד, מסובב לו את היד עד שהוא צעק והתחיל לבכות. כתוב בספר הושע, בכה, לא, 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 שהמלאך בכה, לא, לא, לא רוצה שאני אראה את כל הפסוק, בכה והתחנן לו, הוא אומר שלחני, שלחני, עלה השחר. ואז מסתבר שיעקב מבין שזה, יעקב מבין שזה לא איש רגיל. ולכן הוא אומר לו, אני לא עוזב אותך עד שתברך אותי. מה הסיפור של המאבק הזה? אומר הרשב"ם, שהאיש הזה שנאבק איתו, מה הוא עשה בפועל? הוא שבר לו את התוכנית, אומר הרשב"ם. כי הרי משל לחיילים שיוצאים למשימה, והמשימה צריכה להיעשות בחושך. ויש עיכובים ועיכובים ועיכובים ועיכובים, עד שפתאום הם מסתכלים על השעון ואומרים, וואו, עוד חצי שעה עולה השמש. פספסנו את היציאה למשימה. זה מה שקרה פה. בלילה הוא קם להעביר את משפחתו מהר, ואז הוא בא לקחת את הקד הקטן של השמן, והמלאך תופס אותו, רב איתו, עד עלות השחר. ואז יעקב בעצם, מה קורה? הוא פספס את כל הבריחה. באמת מה שקורה מיד אחרי זה, וישא יעקב עיניו, וירא, והנה עשיו בא, ועמו 400 איש. זאת אומרת, האיש המסתורי שהפך למלאך, בסיפור פה, המלאך הזה, בא לעכב את יעקב. צריכים להבין, אנחנו יודעים שהוא שרו של עשיו, בגלל שאחרי זה עשיו אומר, יעקב אומר, אני רואה את פניך כראות פני אלוקים, כמו מי שראיתי אתמול. בפשט אתה עוד לא רואה את זה, אבל הוא מעכב אותו. מה משמעות העיכוב? משמעות העיכוב שכביכול, בוא נקרא למלאך הזה שר ההיסטוריה, בסדר? צריך העניין. מלאך של השם, מלאך, תמיד מלאך זה מלאך של השם. המלאך הזה בעצם בא ואומר לו, יעקב, אתה כבר לא בורח יותר. יעקב שברח, ברח לגלות. יעקב שברח, ברח מהגלות. אבל יעקב שעובר לארץ ישראל, כבר לא בורח, אלא עומד פנים מול פנים. כלומר, עצרו ליעקב את האופציה הזאת. אבל זה לא רק עצירה. משהו יותר גדול קרה. כאילו המלאך היה יכול פשוט להחזיק לו את הרגל במשך 5 שעות עד הבוקר. לא, היה שם מאבק. מה משמעות המאבק? הנה משמעות המאבק. הרי מישהו בא, אתם יודעים, אני לא רוצה לקלקל לכם את הסיפור, אבל אני אקלקל קצת. הרי לפי שיטת הרמב״ם במורה נבוכים, כל מקום שיש מלאכים ממש, זה חלומות. זאת אומרת, מה שקורה פה זה החלום של יעקב. ולכן מאוד מתבקש שהחלום הזה, רק רגע, כולם חולקים על הרמב״ם, אל תיבהלו. גם שאלו את הרמב״ם, אז איך יעקב היה
צולע.
בסדר. אז לא ניכנס לזה. זה שמודים רמב״ם, שאנחנו מודים רמב״ם. אבל זה שהרמב״ם הופך את זה לחלום, זה אומר שיש פה מראות אלוקים. זה מה שחשוב פה. ולכן ברור שהוא רואה את הדמות הזאת כדמותו של עשיו. נחזור לפשט ולא לחלום. זה בעצם הוא רואה מישהו שמאוד דומה לעשיו. ועשיו מנסה לרצוח אותו. ואז מה הוא עושה? הוא נותן לו מכות בחזרה. עכשיו, מה פירוש לתת מכות בחזרה? מאיפה באה המכה? יש מכה סתם, אבל המכה של יעקב הייתה מכה מאוד עמוקה. מה המכה עמוקה? עכשיו בוא נעבור שנייה אחת, נעשה קפיצה בהיסטוריה אל המכבים, אל החשמונאים. כי מה שקרה באותה תקופה זה שהעולמה של יוון, משל בארץ ישראל, תרבותה של יוון, חלחלה עמוק, ועם ישראל היה נדמה עוד רגע שהוא נהיה עוד אחד מהעמים המתייוונים בכל המרחב של התרבות של יוון. ואז ברגע האחרון היה דבר טוב. באו היוונים וגזרו גזרות כנגד הדת, ובעצם הם לחצו אותנו אל הקיר. ואז באו החשמונאים ואמרו פח, צ'ח, או, אי. כן? יהודה זה בא. בקיצור, פתאום, מה זאת אומרת? מאיפה זה בא להם? מה הם גילו, המכבים, החשמונאים? הם גילו את פח השמן הקטן. את הנקודה הישראלית הגנוזה בתוכם. פח שמן זה נקודת אור, נקודה פנימית. חושך, לילה. יעקב אבינו מחפש את האור שלו. כי אנחנו רואים שכולו מאוסס. זה לא שהוא מתכנן תוכניות. בצבא יש מושג שנקרא דפאות, דף פעולה אפשרי, דף פעולה אפשרי, מי שמכיר. אתה תכיר את זה. יש מפה טופוגרפית, מעלה הסלים, הרבה דפי פעולה אפשרויות. זה לא שהוא מתכנן ככה תוכניות ככה בשלווה. הוא בורח, הוא חושב ככה, מחנה אחת לפלטה, וזה, פה, שם, והנה, ואז הוא כולו מלא, הוא כולו מלא ב... האם אני ראוי, כמו שחזל תיארו את זה, או לא שהוא... האם אני ראוי, אני ממשיך את האבות שלי, מי אני, מה אני? מה זה מול כוחו של עשיו, שישב פה 20 שנה בארץ, והוא ארץ ישראלי, ואז הוא בא, הוא מחפש משהו, הוא מחפש נקודת האור, ואז בא ונאבק איתו, ואז הוא אומר, אני יעקב, בנם של אברהם ויצחק, אני יעקב שצריך להמשיך את ברכת אברהם וברכת יצחק, את ירושת ארץ ישראל, להקים אומה, להקים, הוא פשוט דולה את כל... הכוחות שלו, וכל מכה שהוא נותן, זה לא מכה שהוא נותן. מי שמתאגרף רציני, אני מניח שהמכות לא באות מפה, הן באות מבפנים. איך קוראים את הגרף הגדול הזה באמריקה?
חכם
הדלי? כן, בדיוק. אז אני מניח שזה לא בא כאילו מזה, זה בא מבפנים. מה זה מבפנים? מהרצון, מהכמיהה. כמו שאנחנו יודעים שהסיבה שעם ישראל ניצח במלחמת העצמאות, זה לא בגלל שזה בא מעומק עצום של חיים. לא, ולכן זה כבר לא משנה, הכוחות פחות הם הנקודה פה. אלא מאיפה זה בא. ובעצם מה שהמלאך גורם לו, המלאך גורם לו בעצם להפוך מיעקב, שהוא עוקב את עשיו, שהוא נוגע בעקב שלו, מיעקב שמרמז על המילה עקב, לישראל. ואז הוא אומר למלאך, תגיד לי משהו, תגיד לי שכוח. ואז המלאך אומר לו, והוא תופס אותו חזק, ויאמר, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. שרית, לשון, כאן זה לשון מלחמה. שררה שהיא יותר מזכירה מלחמתיות, כי נלחמת עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. זאת אומרת שיעקב מתחיל לגלות את שם ישראל. אמנם הוא צולע. בלי להיכנס לעומק, מה זה כף הירך? איפה זה? האם זה קשור לרגל או קשור לאיבר הברית? ומה המשמעות? זה לא פשוט, זה די מסתורי פה כל הסיפור פה. אבל הוא צולע פירושו של דבר שהמדרגה הזאת שהוא קיבל אותה, היא לא עכשיו נוצרת לו בגלוי, זהו, אני ישראל. אלא זה משהו מורכב, זה ניצחון, צדקת, אבל עם איזושהי בעיה מסוימת. ולכן, שימו לב טוב, בואו נחזור לרמב״ם, זה חלום. בואו נחזור לפשט. זה משהו שקרה בינו לבינו. האם רחל וליה יודעות על המאבק הזה? הם שאלו אותו, למה אתה צולע? עזרו שטויות, החלקתי על אבן. מן הסתם, כמו הגיבורים שלא מספרים. כן? זאת אומרת, לא, מה אני מתכוון להגיד, זה בינו לבין עצמו? בניגלה יעקב נשאר יעקב עדיין. ומה שקורה עכשיו זה דבר מדהים. הוא בא להיפגש עם עשיו, ואיך הוא נפגש עם עשיו? הוא רץ. תעשו ככה, יש פה מסדרון ארוך. תרוצו ככה, וכל כמה מטרים טיפלו ותשקבו על הארץ. ותמצאו עוד מה תרגישו. שמישהו עומד שם בקצה המסדרון, בעמידה, ואתם רצים ונופלים. זה מה שכתוב כאן. ויערות עשיו והוא עבר לפניהם, וישתחו ארצה 7 פעמים עד אשתו עד אחיו. זאת אומרת, יעקב מתקדם ונשכב לגמרי, מופל. פעם אחת, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, 7 פעמים. זאת אומרת, הוא עדיין נשאר, מה שקרה זה נר לדקיק. הוא הדליק נר, פח קטן של שמן. אבל עדיין, בנגלה הוא עדיין ממשיך את המציאות של יעקב, ו... אבל אנחנו רואים שהוא, זה מורכב. עשיו, שיש לו 400 איש, עשיו, שהוא אמור להרצוח אותו, לא רוצח אותו, לא הרג אותו. להפך, עשיו מתגלה כאיש חביב, מה קרה פה? מה ההבדל? הרי מקודם, מה, זה סתם היה פחד? לא, זה לא סתם היה פחד. מה שקרה, ופה נכנס שרו של עשיו. שכאשר הוא נתן מכות ליעקב, כאשר יעקב נתן מכות לעשיו, אז כל מכה ששרו של עשיו קיבל, זה החליש את עשיו הממשי. למה? כי הדרך שלנו לנצח את הנלחמים בנו, כדוגמת החיזבאללה, החמאס, והג'יהאד האיסלאמי, זה על ידי ש ניתן מכות לשרו של עשיו. כלומר שנדלת עומק תפקידנו, יהודנו, ממילא כישורנו אל הארץ, כל, ואז ניתן מכה למעלה, ואז ממילא הם יחלשו.
לאיראן, שהיא מממנת אותם.
מה?
לאיראן, שהיא מממנת
נכון.
אותם.
בדיוק, כלומר, כשאיראן מלמדת אותנו, שהמאבק הוא מאוד 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 רוחני, כי מה הם רוצים איתנו? אז ברור. אם אנחנו... נכון, רוחני, בדיוק. אם אנחנו קשורים אל עצמנו, אל יהודנו, אז יפה. וזה הפסוק, ותזרח לו השמש. זאת אומרת, זרחה לו השמש, כוונה שהוא הואר, הוא נהיה מלא הערה. אתם מבינים? מפח קטן, הוא זכה להערה, אבל עדיין, כמו שאמרנו, זה, זה, זה לא כזה פשוט. ולכן, הפרידה פה מעשיו הייתה לא פרידה מוחלטת. עשיו מנסה להיות עם יעקב, צריך להבין את ה... לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת, מה עשיו רצה כשהוא רצה עם יעקב פה, אבל לא הייתה כאן, עשיו לא עזב את ארץ כנען בשלב הזה. היה לו כבר מרכז חיים בסעיר, אבל הוא לא עזב את ארץ כנען. ויעקב נסע סוכותה, ואיבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. יעקב אבינו, עכשיו היינו מצפים, שיתקדם לחברון. הוא לא מתקדם לחברון. אני משער השערה, לא מצאתי לפירוש. מי גר בחברון? יצחק. מי עוד גר במרחבי חברון? עשיו. חברון זה עיקר נחלת האבות. בשלב הזה לעשיו יש שדות, חקלאות, עדרים, חיים שלמים בחברון. יעקב לא הכריע את עשיו. אמרנו שהיה פה מין מצב מורכב. ולכן, יעקב הודיע לעשיו שהוא לא מתכוון להילחם איתו. בזה שהוא שלח לו, שהוא אמר לו, תראה, מה שמעת לכם הרשי הראשון על הפרשה, אני עדיין נודד, אני עדיין לא באתי לפה. יש פה עדיין איזושהי עמדה שיעקב מרגיש שהוא לא יכול להגיע בפשטות לחברון. זה עדיין העמידה מול עשיו בחברון תהיה קשה. לא תהיה ברורה, ויהיה בה אולי מאבק ומלחמה, ולכן יעקב מבין שהוא צריך להגיע כמעה, כמעה. צריך לאגור כל מיני כוחות. עכשיו שימו לב, מה שקורה פה, זה שיעקב בעצם חוזר אחת לאחת כמעט על המסע של אברהם אבינו. ולכן אנחנו צריכים, שכם, בית אל, ולכן אנחנו צריכים להבין שיש כאן איזושהי הבנה של יעקב שהוא לא יכול להתקדם מהר, הוא צריך להתחיל מההתחלה. אני לא יודע בדיוק איך להסביר את כל הזה, אבל בכל מקרה אני מבין שיעקב לא רץ מהר, כי הוא, זה לא סתם להגיע לחברון להתחבק עם אבא. זה לא כאילו איזה משהו אנושי, רגשי, משפחתי. מדובר, להגיע לחברון זה להגיע לחברון ולזכות בנחלתה. והוא מרגיש שעדיין לא בשל העניין. וצריך כאילו לעבור את התחנות האלה של סבא אברהם, שהרי הוא ממש דומה לסבא אברהם, הוא בא מחרן וכו'. ולכן הוא בראש ובראשונה מתחיל מחדש, כמו בראשונה, בשכם. אבל הוא מתקדם יותר עמוק. הוא לא רק מגיע למקום שכם, אלא קונה את חלקת האדמה שם. ולא ניכנס לכל הסיפור, אבל הקדוש ברוך הוא מסלק אותו משכם בדרך מיוחדת. אני לא נכנס לכל הסיפורה של שכם, ומה פתאום שכם בנו של חמור התאהב בדינה, מה המשמעות הרוחנית של הדבר הזה. ורק נבוא ונאמר שבסיפור של שכם ממשיך יעקב לקנות את שם ישראל. ולמה? כי מופיע פה ביטוי ייחודי. אנחנו רואים שיעקב ממשיך להיות יעקב. ואז כתוב, ובני יעקב באו מן השדה, כשומעם והתעצבו אנשים, ואיחר להם מאוד, פרק למדי את פסוק ז'. ואז כתוב כאן פסוק, שהוא פסוק מדהים. המהר"ל תפס את הפסוק הזה כפסוק מפתח פה. כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב, וכן לא יעשה. מה פירוש הפסוק, כי נבלה עשה בישראל? מה פירוש השם ישראל פה?
לא יעקב?
לא. לא, זה לא יעקב פרסונלי, אישי. כן, תמיד, אבל מה, נכון, אבל מה הכוונה שאתה אומר נבלה עשה בישראל?
כאומה.
מה? כאומה, מכיוון שזה כמו הביטויים, כי הוציא שם רע על בתולת ישראל. כן, זאת אומרת, כאן ישראל זה כמו, כתוב, נבלה עשה באומה הישראלית, נבלה עשה בישראל, זה לא ביטוי של אדם. אלא זאת אומרת, שבני יעקב מרגישים שהם לא בני יעקב, הם כבר האומה הישראלית.
יש שם גם מיד אחד כתוב עם, ויקום יעקב וכל העם אשר איתו.
ואין לפני כן יכול להיות, אז הנה, יפה, אני חשבתי שיש גם לפני כן.
לא,
בסדר, יכול להיות. אז אם זה נכון, אז זה מחזק את זה. ואז באמת מוסבר מה ההבדל בין התגובה שלהם לתגובה שלו. יעקב נמצא במידה של פסיביות, אפשר להגיד עמדה כביכול גלותית ביחס למה שקרה לו מול אנשי, מול שכם בן חמור ושלם עיר שכם, כל מה שקרה שם. ולעומת זאת, הבנים שלו מבררים שזה לא מאבק פה אישי, אלא שיש כאן משהו לאומי, כן? בין אם תגידו שזה פעולת חילוץ, בין אם תגידו שזה פעולת ענישה, זה ברמה כביכול לאומית. וכביכול רואים שהתורה, לפחות מהזווית הזאת, היא בעצם מחזקת את עמדתם, כי להם יש את המילה האחרונה. ויאמרו, החזונה יעשה את אחותנו, ונגמר את הפרשה. כלומר, הם כאילו זכו בתשדיר האחרון, ולכן כביכול הם מנצחים בפרשה. בסוגריים, אל תחשבו שיעקב רק פשוט פחד. פשוט יעקב מנושא חשבונות יותר עמוקים של הקשר עם אומות העולם והתיקון שלהם, והיכולת לראות בקשר של דינה עם שכם איזשהו עלאת ניצוצות. כל זה נכון ברמה מסתורית יותר, שגם תתגלה באחרית הימים, ואני אכנס לזה, אבל הם לא מחזיקים את החשבון הארוך והעמוק של יעקב, שהוא כביכול משהו יותר גלותי מבחינתם. הם אומרים, נבלה עשה בישראל, ולכן גם הפרשה הזאת, אנחנו קונים פה את שם ישראל. שם ישראל מופיע פעם נוספת, שוב מתוך מאבק, אבל הפעם זה מתוך מאבק של הבנים, שהם כבר חיו את שם ישראל, וגדול יותר. אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, פרק למדי, קום עלי בית אל, ושב שם. כלומר, אתה צריך עכשיו לקבל את שם ישראל, אבל הפעם צריך לחזור לבית אל ולקבל את שם ישראל בצורה שלישית, פעם שלישית. הפעם לא מתוך מאבק. עכשיו אתה צריך לעלות לבית המקדש. בית אל זה בית המקדש של יעקב. זה נושא מאוד עמוק בתנ"ך. מה נשאר מבית אל הזאת? הרי בית אל שם ראה יעקב את הסולם. שם הוא הציב מצבה. שם הוא אמר שיהיה בית אלוהים. עכשיו הוא יחזור לבית אל, ושם יקים ירובעם את בית המקדש של מלכות ישראל, כאלטרנטיבה לבית המקדש הירושלמי. זה יהיה מאבק נצחי. מה סודה של בית אל? מה סודו של המקדש של יעקב אבינו? את זה לא נתעסק עם זה. אבל מבחינתנו זה המקדש שלו, בית אל. והם נוסעים משכם, ומגיעים לבית אל, ואני מדלג קצת, ויירא אלוהים אל יעקב עוד ובוא מפדן ארם, פרק למדי פסוק ט', ויאמר לו אלוהים שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. הפעם זה לא בחלום, עד עכשיו הקדוש ברוך הוא התגלה לו רק בחלומות, חלום הסולם, חלום הכבשים. שינוי השם ישראל הקודם היה מתוך מאבק עם מלאך, אולי זה חלום לפי הרמב״ם, אולי זה, אבל זה מלאך. פה זאת נבואה, ואז הוא אומר לו ככה, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. מה הפשר של שם ישראל? עכשיו הקדוש ברוך הוא יסביר, כי פה אין מאבק, אין צריתה, מה יש פה? הוא אומר לו אלוהים, אני אל שדי, פרי ורווה, גוי וקהל גויים יהיה ממכה, ומלכים מחלציך יצאו. מלכים מחלציך יצאו. כלומר, ישראל על שם שררה. אתם יודעים שרמוז, לא אמרתי לכם שבין יעקב לישראל, אז בתוך המילה יעקב מסתתר האיבר. הכל, בתוך המילה ישראל מסתתר האיבר ראש. אז פה אתה ראש, אתה מלך. ישראל בלשון מלכות, שררה שהיא מלכות, לא שררה של מאבק. מלכים מחלציך יצאו. עכשיו הנבואה הזאת נאמרת כאן, והקדוש ברוך הוא מתגלה בשם אל שדי, ששם אל שדי זה השם של הפריון. איזה פריון יש ליעקב? פרי ורווה, גוי וקהל גויים יהיה ממכה. על מה מדובר כאן? כרגע מתברר עוד רגע שיוולד לו בן. מי זה הבן שיוולד לו?
בנימין.
בנימין בעצם הוא מחדש את הישראל הצברי שנולד בארץ. כל ילדיו הם גלותיים. אז לכן יש פה בעצם שם חדש של ישראל כרקע להופעת, להופעת בנימין הישראלי מבטן. והנבואה מלכים מחלציך יצאו. זאת אומרת שבעצם יעקב שוב עולה קומה בקניין שם ישראל, ומגיע, טוב, יש פה עוד כמו שאמרנו, כל הזמן הולך בפרשה המורכבות. יעקב קונה את שם ישראל, יוולד לו בנימין, אבל תמות לו רחל. רחל, זה קשור לשיעור אחר, רחל שהיא אמורה להיות הארץ ישראלית יותר מלאה, זה באמת שיעור אחר, היא נפטרת לו. זאת אומרת, יש כאן עוד פעם, מצד אחד נולד לו בנימין, אבל מסתלקת לו רחל. וזה שוב משהו לא שלם. רחל נקברת בדרך, והיא תבכה על הגלויות, אבל היא תשיב את הבנים לארץ, אבל עוד יהיה גלות. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה לא, אין פה ניצחונות, בניצחונות של נוקאוט. אז יש בנימין ואין רחל. ואז מגיעים אל מגדל עדר. המעבר, מגדל עדר, אולי נדבר על זה בשבת. מה זה מגדל עדר? זה שם מאוד מאוד מיוחד. ומה שקורה שם זה ששם בעצם הוא עובר הוא עובר לנחלת יהודה. המעבר הזה הוא מעבר שיש בו איזשהו בירור בין רחל ולאה, שזה קשור לחטא של, למעשה של ראובן, זה גם כנראה קשור למורכבות שבין שם יעקב לישראל, אבל לא נדבר על זה. ואחרי כל הביאורים האלה, הוא מגיע עמוס בקדושתה של שכם, בקדושתה של בית אל, שהיא כאילו בית המקדש שלו, בבית לחם, מקום לידתו של בנימין, וגם לעתיד לבוא של דוד המלך, שקשור גם כן למשהו מאוד של מלכות, מלכים וחלציך היצר, והוא מגיע עם כל העומס הרוחני הזה אל חברון. עכשיו כתוב, אחרי שנפטר יעקב, יצחק, כתוב שעשיו לוקח את כל רכושו, קניינו, נשותיו, ילדיו, ועוזב את מרחבי הנגב, חברון, ועובר לו הרחק אל הר סעיר. עכשיו העזיבה המוחלטת. זאת אומרת, שביל ישראל הארוך והמפותל של יעקב בפרשה, יש בו אלמנט של עיכוב, ולמה לא הלכת מהר? אבל יש בו אלמנט של גאולה כמעה כמעה, כי יעקב וישראל זה הולך ביחד. כי אנחנו לא רק ישראל, פשוט קל ולעניין. המציאות שלנו צריכה להכיל עדיין את שם יעקב. כלומר, את ההליכה האיטית המורכבת, כי אנחנו צריכים, כי הדברים צריכים להבשיל בצורה יותר גדולה. לא שאנחנו פשוט חוצים בכלילות אל עבר היעד. ולכן, הפרידה המושלמת תהיה כאילו בחברון. חברון בבחינת יעקב זה כאילו, כביכול, האחרית ימים, שהוא מגיע בעצם לחברון. מבחינת יעקב אבינו הוא מגיע עכשיו להקים את המלכות. זה שבפרשת וישב המלכות הסתבך בגלל שנאת החינם, בגלל המחלוקת בין יוסף ליהודה, זה סיפור שיעקב לא ציפה אליו. אל תחשבו שהוא חתום על גלות מצרים. מבחינת יעקב יכול להיות שהוא מצא את גלות מצרים והמתיק אותה בגלות חרן. מבחינתו עכשיו הוא מגיע לחברון אחרי שהוא נוחל את הארץ ואין עשיו. שבת שלום, ערב טוב, פגש בשבת.